שני הפרקים הראשונים בספר שמות מספרים לנו סיפור של כ-200 שנה. ואילו מן פרק ג' ממעמד הסנה עד סוף ספר שמות כשנתיים. שוב, הפוקוס הוא על מה שקורה מפרק ג' עד פרק מ', 38 פרקים יש לנו על כשנתיים, ואילו שני פרקים על כ-200 שנה. אותו דבר קורה בהמשך בספר במדבר לצורך העניין. הכתוב מספר לנו על השנה השנייה ליציאת מצרים, על השנה ה-40 של יציאת מצרים, והוא איננו מספר כלום כמעט על אותם 38 שנה בתווך שבהם בני ישראל מסתובבים במדבר, כדי שהדור יתחלף כפי שנגזרה הגזרה בגלל חטא המרגלים. זאת אומרת, ויש לי עוד דוגמאות רבות להוכיח ולאושש את העניין הזה, של הכתוב אכפת וחשוב לו, הוא נותן פוקוס. כשהדברים לא חשובים לו, הוא עובר במהירות. ולכן העובדה שספר שופטים, שהוא מתאר תקופה ארוכה, הרבה יותר מספר יהושע, יש לו מספר פרקים פחות מספר יהושע, וברמה פרופורציונית הרבה פחות. כי אם 20 שנה קיבלו 24 פרקים, ופה 300 שנה מקבלים 21 פרקים. אבל מעבר לכך, בוא נעשה רגע את החשבון של התקופה. מניין אני יודע את פרק הזמן של תקופת השופטים? הסיבה הפשוטה או הרעיון הפשוט היה לקחת את השנים שכתובים בספר. למשל, כתוב ששופט מסוים שפט את ישראל כך וכך שנים. וכתוב שאחר מכן האויב שיאבד אותו כך וכך שנים. ואת יש פה איזה מין רוטינה מסוימת שתכף נסביר אותה, ואפשר לצרף את הדברים. אבל אם אנחנו לוקחים את המקור הזה מלכים א', פרק ו', פסוק א', וכתוב שם 78 ו-400 שנה לצאת בני ישראל במצרים בחודש השני, בשנה הרביעית למלוך על שלמה על ישראל, כן? ויבן הבית להשם, משהו כזה. עוברים 480 שנה מיציאת מצרים עד השלב שבו שלמה מתחיל לבנות את בית המקדש, מבצע שנמשך 7 שנים. בכל מקרה, אם אנחנו הולכים את הנפח הכולל של 480 שנה, ומתחילים לפרק אותו, אז יש לנו ככה, 40 שנה ראשונות עם ישראל היה במדבר. עוד 20 שנה אחר כך, בערך תקופת יהושע. עכשיו מתחילה תקופת השופטים, מיד לאחריה מתחילה תקופת המלוכה והמלך הראשון שאול, והוא ישב בפועל על כיסא המלוכה כ-20 שנה. את זה תוכל... מה? שנתיים, אני אסביר, כשנגיע לשמואל אני אסביר, אבל בפועל אמרתי לי, דייקתי בדבריי, שנתיים, היו שנתיים מהרגע שהוא התקבל כמלך ועד ההחלטה שהוא לא ימלוך יותר, אבל הוא לא מת מיד, והוא עוד הסתובב על כיסא המלוכה עד שהוא נפל בקרב בגלבוע. היו מרדפים והיו שנים של כל מיני התרחשויות. ולכן בפועל כשהוא ישב על כיסא המלוכה, לא הייתי אומר תפקד כמלך, אבל ישב על כיסא המלוכה עד שדוד התחיל למלוך, לקח זמן.
ב-18 שנים האלה,
חלק מהדברים עשה דוד. העם אומר לו בפירוש בשמואל ב' בפרק ה', גם ביות שאול מלך עלינו אתה היית המוציא והמביא. ואנחנו מוצאים שהוא נהיה על כל מיני מלחמות. לא, על כל ישראל. על יהודה זה אחר כך. אחרי ששאול, הוא לא התחיל למלוך ביהודה לפני ששאול נפל בכלל בקרב. על 7 שנים של יהודה מתחילות אחרי ששאול נפל בגלבוע. ואז הוא יכול לחזור מארץ פלישתים, והוא שואל באורים ותומים, אנה אלה, כדי שיכול לו חברון, ואז אנשי חברון באים ומחליפים, אנשי יהודה באים עליו וחברון וממליכים אותו, והוא מלך בחברון 7 שנים, במקביל מלכות ישראל, שרידי בית שאול מנסים עדיין איכשהו לאושש את העסק, זה לא מצליח, זה מתפורר, ואז הם כולם מופיעים בחברון, לבקש מאנושים לא חל, כל ישראל. אבל זה סיפור של ההמשך. בכל אופן, שאול 20 שנה, דוד 40 שנה, מהרגע שהוא עולה 7 בחברון, 33 בירושלים, ואז מלכות שלמה. כיוון שמלכות שלמה בשנה הרביעית התחילו לי, אז 4 שנים האלה, בואו נבלה אותם כרגע, כן? ואז אני יכול להגיד ש-60 שנה יורדים מהקצה הזה, 60 שנה מהקצה הזה, ואתה מוריד מ-480 את ה-120 שנה, אז אתה מגיע לכ-350, כי הנה 4 שנים פה, ועוד כל מיני עיגולים שעשינו פה. אז אם אני אומר שתקופת השופטים בכללותה, מסוף יהושע ועד ראשית מלכות שאול, התרחשה במשך כ-350 שנה. עכשיו ברור לגמרי שאם תאספו את כל הנתונים שתיארתי קודם, תגיעו לכ-500 שנה. זאת אומרת, אם תיקחו את השנים שבהם האויב שיאבד את עם ישראל, אויב מסוים, ואז בא, הקים השם להם מושיע ששפט ישראל כך וכך שנים, ותשקוט הארץ כך וכך שנים, וכולי וכולי, תגיעו לערך בערך 500 שנה, תצרפו. וזאת לא אפשרות. ועל כן ההנחה היא, כיוון שהשלטון של השופטים, כפי שעוד נעריך להסביר הרבה, לא היה שלטון של איש מרכזי ששלט על כל המרחב. המציאות הייתה, כפי שאנחנו יודעים, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. פסוק שמופיע כך בסוף ספר שופטים, הפסוק האחרון של פרק כ"א, הוא מופיע עוד 3 פעמים בחטיבה המסיימת, שעוד נדבר על זה, ופעם בצורה זהה, פעמיים בצורה קרובה לזאת, שהמסר המרכזי הוא שהשבר הגדול של תקופת השופטים נעוץ בעובדה, שברגע שישוע סיים את תפקידו, הוא לא עשה את מה שעשה משה בסוף תפקידו. ומשה בסוף תפקידו מינה מלך, מנהיג במקומו את יהושע. והוא יצר רצף במנהיגות ולא היה וקום בהנהגה. יהושע לא עשה כך. קודם כל זאת עובדה. למה? זאת שאלה מעניינת. ותמיד אני אומר בלשון ציורית, תלוי את מי אתם רוצים להאשים. את יהושע או את הקדוש ברוך הוא? אם את יהושע, כי באמת מנהיג צריך בכל תחום, גם ברמת המשפחה, גם ברמת מוסד או יישוב או כל מערכת כלשהי, צריך אדם לדעת שאף אחד לא חי לעולם, ואם הוא רוצה שהמפעל שהוא ישקע בו מאמצים גדולים וטיפח אותו לא יתקרוס כשהוא ייעלם, הוא חייב להכין לעצמו אנשים שבבוא היום ימלאו את תפקידו ויובילו עלה את הנושא, את המערכת שהוא מנהל אותה. ומשה, בדיוק מה שעשה, הוא הצמיח את יהושע. ואם אתם זוכרים, בשיעור הראשון שלמדנו ספר יהושע, הראיתי לכם בכותרת יהושע בתורה, כיצד האירועים השונים וכיצד משה רבינו נותן ליהושע, שהיה משרת משה, לגדול לצידו, ללמוד, להתנסות, כך שבאופן טבעי, כשהיה צורך למצוא ממלא מקום למשה, האיש רכש את הידע ואת הניסיון והיה בשל להיכנס לנעליים של משה. יהושע לא הכין מישהו כזה. עכשיו, השאלה אם הוא אשם כי הוא לא דאג לזה ולא הספיק לעשות את ההכנות הדרושות, או, ופה אולי אני מעביר את האצבע במרכאות המאשימה כלפי הקדוש ברוך הוא, כי איך אומרים, לפעמים אין עם מי לדבר. אתה מאוד רוצה להעמיד מישהו, אבל אין איזה דמות עם כתפיים רחבות, עם יכולות מספיק טובות, שהוא ייכנס לתפקיד במקום המנהיג הקיים. ואז יש לך בעיה, מה לעשות? הדור דל באנשים גדולים, ואין לך את מי להקים במקום. אולי זאת הסיבה, אולי יש סיבות אחרות, אינני יודע מה הסיבה, הכתוב לא מספר לנו, אבל העובדה היא שיהושע איננו משאיר אחריו מנהיג שימלא את מקומו. ופה בעצם נוצר וקום. וכפי שהסברנו בסוף השיעורים האחרונים שדיברנו על הבעיות שקיימות, בסוף ימי יהושע. המציאות איננה, היעדים לא הושלמו. יש עדיין מופלאות כנעניות, יש סכנה שהגויים האלה ישמשו גורם בעייתי בתחום הרוחני, בתחום התרבותי, בתחום הצבאי. צריך להמשיך הלאה את פעולת ההתבססות בארץ. נכון? הפריצה הגדולה נעשתה, התשתית הוכנה, אבל הפעילות חייבת להימשך. ואם לא יימצא מישהו, אז יש חשש שהמציאות הזאת תקרוס. וזה בעצם מה שקורה בתקופת השופטים. מוריי ורבותיי, יש עוד פסוק שגם מזכיר את הביטוי בימים ההם. הוא מופיע בספר שמואל א' פרק ג' פסוק א' בהקשר להופעה הראשונה של שמואל כנביא. אז לא רק מנהיגות לא הייתה, גם לא הייתה הנהגה רוחנית של נבואה. ודבר השם היה יקר, נדיר בימים ההם, כמו בימים ההם אין מלך, אין חזון נפרץ, אין מצויה, נפרץ מצוי, לא מצויה נבואה, אין חזון, אין נבואה. באמת לא מצאנו נביאים, יש את משה ויש את יהושע, ואחרי יהושע אנחנו מוצאים לא רק תקופה של מאות שנים, כפי שראינו, את דבורה הנביאה. מוצאים פה ושם איזה איש אלוקים עלום שם שמופיע וזורק פה ושם כמה משפטים, אבל לא מצאנו נבואה שיטתית מסודרת, כמו שתהיה מאז ששמואל יקום ויהיה נביא, ואז יש את נתן ואת גד ותחיה שילוני ואת שמעיה הנביא, ועוד ועוד רשימה ארוכה של רצף הנבואה בישראל. אבל בתקופה הזאת אין הנהגה רוחנית, אין נבואה, אין מנהיגות מדינית צבאית, ואין ספק שהדבר הזה יש לו השלכות קשות ומרחיקות לכת על העם. והדבר בא לידי ביטוי גם ברמה הפנימית וגם ברמה החיצונית. ברמה הפנימית ברור לגמרי, העם מתחיל להתפרק בשלטון המרכזי שלא קיים, כל שבט חי לבד ודואג לצרכיו, ובאיזשהו מקום התפיסה הכוללת הממלכתית, הכלל לאומית, הולכת ומתמוססת. זו בדיוק הייתה הסכנה שכבר הזכרנו גם בסוף ספר יהושע. שאם לא תהיה מרכז רוחני אחד, לא תהיה מנהיגות מרכזית, אז כל היחד הזה ילך לאיבוד. עכשיו, כשאין שלטון מרכזי, אז גם אין צבא מרכזי, ואין גורם מרתיע לא כלפי פנים ולא כלפי חוץ. ומי חוגג על גב הסיטואציה הזאת? האויבים מסביב. הם לא פוחדים ללכת ולפשוט שכניהם. אז נכון שלא הייתה בתקופת השופטים מציאות של איזו ממלכה חזקה, לא מדבר על אימפריה, ממלכה חזקה שתכבוש את כל הארץ, וכל המנהיגים או כל האויבים של עם ישראל בתקופת השופטים היו אויבים ליגה ג' ליגה ב', במובן שהם לא כובשים את כל הארץ או משעבדים את כל הארץ, הם עושים צרות לשבטים שגובלים בהם. זאת אומרת, אם הפלישתים גובלים ביהודה ובדן, הם יעשו צרות ליהודה ודן, אולי גם לבנימין. אם יש לכם את בני עמון, הם יעשו צרות לשבטי עבר הירדן המזרחי שגובלים בהם. עמון, מואב, יעשו צרות, אז גלון מלך מואב יחצה את הירדן באזור יריחו, מערבות מואב, ויעשה צרות לבני בנימין, קצת לבני אפרים. הכנענים שגרים בעמק ישראל, הם יעשו צרות לשבטים שגובלים בעמק ישראל בימי דבורה וברק, גדעון והמדיינים וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על אויבים שלא פוחדים להציק ולהצר את רגליהם של שבטי ישראל באזורי הארץ השונים. כי הם יודעים שעם ישראל לא ערוך צבאית להדוף אותם ולטפל בהם. והמציאות הזאת שהולכת ונוצרת, בעצם יוצרת בעיות קשות, כל פעם מישהו אחר תוקף, זה פעמים בעיות בניידות בדרכים, פעמים זה בעיות במציאות החקלאית שבוזזים להם את התוצרת החקלאית, גונבים להם את בעלי החיים, גונבים להם רכוש, פעמים זה גם שיעבוד שהם צריכים לשלם מיסים ומס לאויב שמשתלט עליהם באותו אזור, פעמים זה גם מלחמות שנופלים בהם אנשים. עכשיו, תמיד תראו שהמצוקה הזאת תגרור אחרי הרצון להגיב. אבל לוקח זמן עד שמישהו יתפוס ראש ויקח פיקוד, כי אין מנהיגות רשמית. והתוצאה תהיה שתמיד מישהו מהשבט הסובל, מאחד השבטים שסובלים, שגובלים באויב שמציג באותה עת, יקום מישהו כזה, יתפוס יוזמה ויחפש מתנדבים. והמילה מתנדבים היא מהותית. כי אין מלך שיכול לכפות יציאה לקרב, הוא לא יכול להוציא צווי שמונה, הוא לא יכול להכריח את האנשים להילחם, והוא מחפש מתנדבים. עכשיו גם המתנדבים שיקומו, והם לא רבים, הם ינו בין בודדים לעשרות אלפים במציאות המיטבית, אין מצב בשום קרב בתקופת השופטים שמתייצבים מאות אלפי לוחמים כפי שתמיד קורה בתקופת המלך, תמיד מאות אלפים מגיעים רב, כי באמת אנשים מתנדבים, אתם יודעים, יש תמיד בערבון מוגבל. והתלמיד, המתנדבים שכבר כן יבואו, יהיו מתנדבים שיקומו מתוך השבטים הסובלים, כפי שתיארתי קודם. אז גם המנהיג יצוץ מתוך השבט הסובל, וגם אלה שיסייעו לו המתנדבים הלא רבים, יקומו מתוך השבטים הסובלים, והם יקומו ויעטפו את האויב. יעטפו את האויב בטכניקה כזו או אחרת, באיזשהו פרק זמן יש שקט קצת, ואז עוד פעם מתגלגל הסיפור. עכשיו, כיוון שכבר אמרתי קודם, יכול בהחלט להיות שחלק מהפעילויות של השופטים, או לא יכול להיות בטוח, היו חופפות. כי אי אפשר להכיל את כל השנים שהכתוב מספר על השופטים השונים בתוך הטווח שקודם חישבנו, ולכן בהחלט ייתכן שחלק, כיוון שגם השופטים פעלו לא ברמה ארצית, אלא ברמה אזורית, אז באזור מסוים פעל שופט אחד, ובאזור אחר, במקביל, בחלק מהזמן, פועל שופט אחר. ובאיזשהו מקום, זה גם מסביר איך התיאור של הכתוב נכנס בנפח שהוא אובייקטיבית גדול יותר, אבל אם חלק מהקופות חופפות, אז גם אפשר לצמצם את הדברים לפרק זמן מצומצם יותר. הדבר הזה גם מסביר שהמציאות הרוחנית לא טובה. אין מנהיגות רוחנית ראויה לשמה, אין מנהיגות עוצמתית, והדבר הזה גם יוצר חולשה רוחנית. זה גם מסביר את הסיבה שעם ישראל מושפע מן ההתנהלות של עובדי עבודה זרה שנמצאים בקרבתם, כפי שיהושע מזהיר בפרקים שדיברנו עליהם בשיעור האחרון, ובאיזשהו מקום אנחנו מציאות תקופה ומציאות של חולשה. והמציאות הזאת של חולשה מתוארת היטב במבוא לספר. והספר כולו על 21 פרקיו מתאר לנו בשלוש יחידות, שלוש יחידות של הספר, שלושה חלקים של הספר, הוא מתאר לנו את הדברים. החלק הראשון מבוא, מפרק א' עד פרק ג' פסוק ו'. והכתוב מספר לנו שם על איזושהי סכמה, שאנחנו נראה אותה, איך הוא מתאר אותה, עם עוד דברים, אבל הרעיון המרכזי, אם אתם רוצים להבין איך ספר שופטים ותקופת השופטים מתנהלת, הרי הדברים הללו מתנהלים באיזשהו רוטינה. יש שופט, השופט מכה את האויב שעושה את הבעיות, האויב שעושה את הבעיות הוא גם אחר כך יהיה גורם או אויב כזה או אחר, יחטיא את העם, כיוון שהעם יחטא הוא גם יענש. מי יענוש אותו? אותו אויב שגם הכתיא קודם ולימד אותנו לעשות מעשים שלא יעשו, שבעטיים התחייבנו בענישה. האויב יעניש. עם ישראל יהיה במצוקה, יזעק להשם. אחרי שהוא יזעק להשם, אחרי זמן כזה או אחר, הקדוש ברוך הוא יכווין מושיע. חלק מהמושיעים קמים מעצמם, חלק נשלח מלאך האלוקים להכניס אותם לתפקיד, כמו את שמשון שמלאך השם מתגלה להוריו ומדריך אותם, כמו לגדעון שמלאך השם פוגש בו ואומר לך בכוחה זה והושעת את ישראל, ועוד דוגמאות כאלה ואחרות. את יפתח למשל יגייסו זקני השבט שיעמדו מול מלך בני עמון שמצר להם והם לא יכולים להתמודד מולו, והם יגייסו את יפתח לצורך העניין. בקיצור, כל שופט מגיע לתפקיד בדרך, דבורה מגייסת את ברק בן אבינועם על פי צו השם, והיא ממנה אותו להיות מי שיוביל את עם ישראל להדוף את צבאותיו של יבין מלך כנען. במילים אחרות, אנחנו מוצאים דרכים שונות ששופטים מגיעים אל התפקיד. ובאיזשהו מקום סימנתי פה קליפס כזה, אתם רואים? גם פה וגם פה. למה? כי השופט מתחלף. רשימת השופטים, תכף נדבר להם, היא מגוונת. אז כל פעם יש שופט תורן. והגוי הוא גם מתחלף. פעמים זה פלישתים, פעמים זה בני עמון, פעמים זה מדיין, פעמים זה, אני יודע, כל פעם מישהו אחר. אז יש שופט תורן ויש אויב תורן. ויש קשר ביניהם, כי תמיד השופט יקום מהאזור שהאויב מציק לו. אוקיי? עוד שנייה, ובאיזשהו מקום כל הדברים אחרים סטטיים. החטאים הם בדרך כלל קבועים, כפי שנראה בהמשך, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. זה פחות או יותר התרבות הכנענית, והכנענים על גווניהם השונים הם מחטיאים את העם. מה יהיה העונש? גם הוא יבוא מידיהם של השופטים. העונש יבוא מהגויים הללו שהכתיעו אותנו. מה הם יעשו? קודם ציינתי אפשרויות שונות, החל ממצוקה, ככה צקות כאלה ואחרות של איום בתנועת חופש תנועה בדרכים, ועד שיעבוד ומלחמות ופגיעה וכו' וכו'. במילים אחרות, גוונים שונים של הנישה. זעקה יש לה אותה פוזה תמיד, כואב לנו, תציל אותנו, תושיע אותנו, קדוש ברוך הוא מרחם, ומקים להם מושיע וחוזר חלילה. אז זה בעצם מה שכתוב במבוא של הספר. כמובן שיש עוד כמה דגישים והרחבות שעוד נדבר בהן, כשנלמד את הפרקים, אבל קודם כל, כשנקבל מבט כללי, אין אנחנו הולכים. החלק השני, תשאל רגע, אתה רוצה לשאול משהו פה? בבקשה. כן. כן.
החיצים של השופט לגויים...
זה שהשופט מכה את הגויים. והגויים הם המחתים את העם, והם גם מענישים אותו. אז השאלה, מי יוזם מול מי, או מי משפיע על מי? הגויים מוקים על ידי השופט, והם מחתים ומענישים את העם. לכן, החצים של החטא והעונש יוצאים מן הגויים אל עבר העם, ואילו החטא של הקאת הגויים יוצא מהשופט לעבר הגויים. בסדר? יופי. מוריי ורבותיי, החלק השני של הספר, שהוא גם החלק העיקרי של הספר, מתחיל בפרק ג' פסוק ז', ומסתיים בסוף פרק ט' ז'. זה החלק השני של הספר, זה החלק העיקרי של הספר. ובחלק העיקרי של הספר, הכתוב מספר לנו על האירועים של השופטים השונים. ובסך הכל אנחנו יודעים שיש לנו פה 13 שופטים המסופרים לנו בספר שופטים. הנה, מ-1 עד 13. מתחתי קו בין 13 ל-14, כי יש עוד שני שופטים עם התואר של שופטים שקיימים בתנך. האחד הוא אלי, והבא אחריו והאחרון של השופטים הוא שמואל. עליהם הכתוב לא מספר בספר שופטים, אלא בספר שמואל. זאת שאלה מרתקת, מה ראה הכתוב להפדיל בין שני השופטים הללו ולצרף אותם לספר שמואל? כמו בכיוון האחר, מה ראה כתוב לנתק את שאול ודוד, שני המלכים שמלכו בראשונה, מהספר שאחרי כן, ספר מלכים? הכי פשוט היה לצרף את שני השופטים האחרונים לספר שופטים, את שני המלכים הראשונים לספר מלכים, במרכאות, ולסגור את ספר שמואל. אבל מסיבות שלא נדון בהם כרגע, אלא במבוא לספר שמואל בעזרת השם, אז נסביר לכם תשובה לשאלה הזו. בכל אופן, כדי לקבל את התמונה הכוללת של השופטים שיש, מניתי את כולם לפי מה שכתוב בספר שופטים, וציינתי ששניים מסופר לנו עליהם בתחילתו של ספר שמואל א'. והכתוב גם ביחס להם אומר שהוא שפט את ישראל, כן, גם שמואל וגם אלי. בכל מקרה, 13 שופטים מספרים לנו עליהם בספר שופטים, ושניים בתחילת ספר שמואל. כאשר אמרתי קודם שספר שופטים הוא כ-300 שנה, ותקופת השופטים היא כ-350 שנה, זו הסיבה שקשורה לאלי ושמואל. כי אלי ושמואל הם אינם בתוך ספר שמואל, שופטים, למרות שהם בתקופת השופטים. זאת אומרת, הם שופטים, אבל הם, לכן התקופה בכללותה היא כ-350 שנה, אבל ספר שופטים מספר לנו רק על כ-300 שנה מתוך 350, וה-50 הנותרות בערך, כן, זה לא מספרים מתמטיים מדויקים, אלא קבל סדרי גודל, מצויים בתחילתו של ספר שמואל א'. בסדר? אז זה מה שנוגע מבחינת הזמנים. בסוגריים, כתבתי ליד כל שופט את הפרקים שבו מתארים לנו את האירועים הקשורים בו. ואפשר לראות מיד, וזה לכן כתבתי פרופורציית התיאור עם סימן שאלה. שאלה מרתקת שאני צריך לתת עליה את הדעת, ואין לי תשובה מלאה עליה, אני כבר אומר לכם עכשיו. בכל מקרה, השאלה היא כדלהלן. יש שופטים שהכתוב סיפר לנו עליהם בקצרה. למשל שמגר בן ענת, שופט מספר 3, הכתוב מקדיש לו פסוק אחד, פסוק למד א' של פרק ג', פסוק אחד בלבד. כך קורה גם באותם שופטים שבאמצע הפסקתי קודם וחיפשתי את השמות שלהם בנביא, ולראות בדיוק איפה הם מופיעים. זה יפצן ויעיר הגלעדי, וזה אבדון בן הלל הפירטוני, וזה, איך קוראים לו שם, יש לנו את אילון, ותולה בן פועה. בקיצור, באמת הכתוב מספר לנו עליהם שניים, שלושה פסוקים וכו'. מצד שני, יש לנו שופטים כמו גדעון, שהכתוב מקדיש לו שלושה פרקים, פרקים ו', ז' וח'. שמשון זה גדעון, שמשון מקבל 4 פרקים. מה לא שמעת? בוא, מה לא שמעת? בסדר? בחופן, החלק של שמשון, שמשון 4 פרקים, י' ג', י' ד', ת' ו', ת' ז'. באמת, למה אחד מקבל 4 פסוקים ואחד מקבל 4 פרקים? וזאת שאלה מאוד מעניינת, לראות את הפרופורציות הזאת של התיאור, ולא הצלחתי למצוא הסבר ככה משמעותי, מניח את הדעת, כי זה לא קשור לאורך התקופה שפעילותם השפיעה, וזה לא קשור להתנהלותם האישית. זאת אומרת, אין לי באמת הסבר, לי אין הסבר, אני לא אומר שאין, לי אין הסבר, ביחס לפרופורציות, למה שופט מסוים קיבל תיאור מאוד נרחב, ושופט אחר קיבל תיאור מצומצם. לגבי שמשון, שהוא באמת הדוגמה הכי קשה מבחינה מסוימת, כי הוא מקבל ארבעה פרקים, אין עוד מישהו שמקבל היקף כזה גדול, אז על שמשון יש לי רעיון, ברמה הנקודתית. זה לא הסבר כולל לתופעה בכלל הספר, אלא הסבר נקודתי למה שמשון, אצל שמשון, זה כך, במיקום שהוא נמצא. ועל זה נדבר כשנגיע לשמשון בעזרת השם. בכל אופן, זה מה שנוגע לחלק השני של הספר, ולכן כתבתי לכם גם את הפרקים שבהם מתארים את השופטים, וגם שתראו שאין פרופורציה לתיאור, כי יש כאלה שהכניסו כמה שופטים בפרק אחד, יש שופטים שלבד קיבלו כמה וכמה פרקים. אז יש לכם פה את המצב, זה גם יעזור לכם קצת להתמצא איפה למצוא את הדברים על איזה שופט, כן? נותן לנו קצת איזה מפתח התמצאות בספר, וזה גם דבר חשוב בפני עצמו. החלק האחרון של הספר, כן בבקשה. יפה, תודה, שכחתי, פסחתי על זה, טוב. אז באמת, מי שהכנסתי בסוגריים זה את אבימלך, נכון? עכשיו תראו, אבימלך הוא באמת איננו שופט קלאסי. כשנגיע באמת לסיפור של אבימלך, נגלה שאבימלך הוא יוצא דופן, במובן הזה, שבניגוד לשופטים האחרים, שכולם היו אנשים שקמו כדי להדוף אויבים מבחוץ שהצרו לשבטיהם, אבימלך בכלל לא ניהל מלחמה עם אויבים חיצוניים, אלא ניהל מלחמה פנימית. הוא היה איש תאב שלטון, ובמסגרת הרצון שלו להשתלט על השלטון, הוא לחם כלפי אחיו, כלפי בני עמו, והתנהג בצורה ברוטלית ביותר. וכל הסיפור של אבימלך, הוא לא שפט את ישראל באמת במובן הרגיל של המילה, כי הוא באמת עשה צרות לישראל ולא שפט אותם. באמת יש לגביו ביטוי מיוחד, ויסר על ישראל 3 שנים. לשון שררה. ביטוי שאין, לא קיים בתנך אצל שום מנהיג אחר. אחר כתוב וימלוך, וישפוט. אצלו יש ויסר, לשון שררה. ובאמת הוא היה דמות יוצא דופן. ושוב אם נאמר, הוא לא השופט הקלאסי במובן של מה שמאפיין את התנהלות השופטים בתקופה. לכן שמתי אותו בסוגריים, כי בכל אופן הכתוב מספר לנו פרק אחד ארוך עליו, פרק ת', פרק ארוך, בגלל סיבות שנגיע אליהן. בכל מקרה הוא לא השופט הקלאסי, ולכן שמתי אותו בסוגריים. אבל בכל אופן האירועים שלו הם חשובים, והם מלמדים הרבה, ולכן הכתוב העריך לתאר את פרטי האירוע שלו, לכן אני שמתי אותו ברשימה, אבל מצד שני הוא בסוגריים, כי הוא לא השופט הקלאסי. בסדר? בבקשה.
למה הוא שופט אז אם ככה? אם הוא רק עשה בעיות.
כי מה נגיד, כתוב, אומר לנו, לפני שהוא מגיע לשמשון, סליחה, לאבימלך, אז הכתוב מספר לנו פה בפרק, כן, בפרק י', פרק י' פסוק א', ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל תולה בן פועה. זאת אומרת, הוא לא הושיע את ישראל, הוא קם אחריו להושיע את ישראל, אבל הוא איכשהו נכנס בספר, ברשימה, הוא קם אחריו, זאת אומרת, נותנים לו מקום, הוא חלק מהאנשים שהכתוב סופר אותם, בוא נגיד ככה, הוא סופר אותם בהקשר מסוים, באופן מסוים, אז אני לא יכול להתעלם. אז אני שם אותם, והלימודים שלמדנו ממנו, כולל מההתנהלות הלא טובה שלו, למדנו דברים חשובים. אבל מצד שני, אי אפשר לשים אותו ברשימה כאחד השופטים הרגילים, לכן הוא מופיע ברשימה, אבל מופיע בסוגריים. בסדר? אוקיי. החלק השלישי של הספר. מוריי ורבותיי, החלק השלישי של הספר. החלק של השלישי של הספר הוא שזה גם חותם אותו, לכן יש חתימה. יש פה באמת מבנה מאוד ברור, יש פתיחה, יש חתימה, ובתווך הסיפור העיקרי של הספר עוסק באופן טבעי בנושא הספר, השופטים. זו התקופה, אלה הדמויות. עכשיו, מה הכתוב מספר לנו בחתימה של הספר, ובמה שונים האירועים המתוארים בחמשת הפרקים האחרונים מהאירועים שמתוארים לאורך האירועים עם השופטים? התשובה היא שהאירועים המתוארים בסוף הספר לא מחברים לנו אותם לאף אחד מהשופטים. עכשיו אנחנו יכולים לשער, כפי שעוד נראה בהמשך, שהאירועים שמופיעים בסוף הספר התרחשו דווקא בתחילת התקופה. ככה סבור רש"י, יש לזה כמה וכמה חיזוקים בפשטי הכתובים, ואני אסביר את זה. אבל הסיפורים הללו הם לא אירועים על עוד שופטים, בכלל איננו יודעים בימיהם של איזה שופטים הדברים התרחשו. אנחנו כן יודעים שהאירועים הללו הם אירועים שמתארים מצבים קשים באומה הישראלית באותה עת. ואפשר לומר שהסיפורים הללו הפכו להיות הסיפורים המייצגים של מצב האומה באותה תקופה. שלושת הסיפורים זה שניים שהם שלושה, כי שני הסיפורים הראשונים מתחברים אחד עם השני, והסיפור השלישי עומד בפני עצמו. אז אני אומר, זה שניים, שלושה סיפורים, כאשר הסיפורים הללו, נתתי להם כותרות, הראשון נקרא פסל מיכה, השני נקרא נדודי שבט דן, והשלישי נקרא פילגש בגבעה. עכשיו, כל אחד מהאירועים הללו, לפחות שני הראשונים, הם היו מצחיקים אם הם לא היו עצובים. עוד נדבר על זה. בכל מקרה, שלושת הסיפורים גם יחד מביאים לנו הסתכלות של סתירות פנימיות, סתירות מיני ובני. חושך ואור משמשים בערבוביה. ממש ככה. דברים, איזה מין סלט של תובנות עקומות עם תובנות טובות, והפוך על הפוך. אבל האירועים הללו, בסופו של דבר, מספרים לנו פסל מיכה. פסל. יש עבודה זרה בעם ישראל. והסיפור של פילגש בגבעה, שמספר סיפור מצמרר על רצח ועל אוס, על שפיכות דמים ועל גילוי עריות ועל גיבוי שנותנים לאנשי הבליעל הללו. והוויכוח שמתפתח סביב העניין הזה ותוצאות הקשות שלו, ושוב גם שם, גם דרכי הטיפול, גם אם הכוונות הן חיוביות, הדרכים לבצע את הדברים הן מאוד עקומות, כפי שאמרתי קודם, אור וחושך משמשים בערבוביה. וגם בהקשר הזה. בכל מקרה, יש לכם פה את שלושת היסודות של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. יש לכם פה גם את היקף הבעיות של התקופה. כי סיפור פסל מיכה מתחיל ברמת המשפחה. זה סיפור על ילד או איש שקוראים לו יונתן, שגנב מאמא שלו כסף, וסליחה, קוראים לו מיכה, שגנב אמא שלו כסף, ואחר כך נהיה מזה בית, נהיה כלי עבודה זרה, ולשם הגיע איזה נער לוי.
עבודה זרה לשם השם.
כן, עבודה זרה לשם, הנה עוד פעם, האור והחושך המשמשים בערבוביה, כן? איזה מין עבודת השם מעוותת, נקרא לזה ככה, כן? וכל זה מתגלגל ביחד, יחד עם סיפור של נדודי שבט דן, שזה גם מציאות עקומה. כי המציאות הבסיסית היא שכל שבט צריך לנחול במקומו. שבט דן היה לו קושי במקומות, במקום לאזור כוח ולבצע את התפקיד, תוך התמודדות, אני לא אומר שהדברים קלים, הוא חיפש פתרון ועבר דירה למקום אחר, ושם הוא נוהג ביד ברוטלית כלפי אנשים שלא שייכים למשחק הזה שקוראים לו אורשת הארץ מידי הכנענים. וזה עוד דיבור שנדבר עליו. בכל מקרה, יש פה אירוע שמסתבך, אבל הוא מתחיל ברמת המשפחה. והוא מתנהל ברמת המשפחה לכל אורכו. הוא מגיע אחר כך לסיבוך עם שבט דן. אז יש בעיה ברמת המשפחה, ואחר כך ברמת השבט. אחר כך נגיע לפילגש בגבעה. פילגש בגבעה זה מתחיל עם סיפור ברמת המשפחה, על אישה פילגש שבוגדת בעלה, ואחר כך הם מסתבכים בינם לבין עצמם, כתוצאה מזה מגיעים לגבעה שבבנימין, והם עושים מעשים שלא יעשו ברמה סדומית, ולאחר מכן אנחנו מוצאים שבני השבט מגוננים עליהם מפני שאר ישראל שנזעקו על המציאות המעוותת שנוצרה, ופה המעגל התחיל ברמת המשפחה, עבר לרמת השבט, והסתיים במלחמה כללית בין כל עם ישראל לשבט בנימין, ותוצאות הקרב הזה היו כמעט הכחדה של שבט בנימין. וכדי להציל את עם, את, 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 את שבט בנימין מההיעלמות ממפת האומה, אז הם פותרים את זה בכל מיני דרכים נלוזות שעוד נדבר עליהם, ושוב, זה ההפוך על הפוך כפי שכבר רמזתי קודם. בכל אופן, עוד שנייה אחת, אנחנו מוצאים גם בפרשה הזאת וגם בפרשה הקודמת, שאת שלושת המעגלים, מעגל המשפחה, מעגל השבט ומעגל האומה. באיזשהו מקום, מה שהכתוב רוצה לומר לנו, שהריקבון והבעיות הקשות בעצם נגעו לכל מעגלי החברה הישראלית, הן בתא המשפחתי, הן ברמה של השבט והן ברמה של האומה כולה. ובאמת הסיפורים האלה שבאים בסוף הספר, למרות שכנראה הם שייכים מבחינת רצף ההתרחשות לתחילת הספר, זה מעין אקורד סיום לתקופה. כאילו הספר אומר לך, אם אתה רוצה לדעת או להבין טוב טוב מה בעיותיה של תקופת השופטים, אני אספר לך כמה סיפורים קלאסיים מייצגים שבאמצעותם אני אמחיש לך מה הבעיה של כל מה שקשור בתקופת השופטים. והסיפורים האלה נבחרו כסיפורים מייצגים לבעיות של התקופה, גם באופיים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, וגם במעגלי הכישלון, משפחה, שבט ועם. ובאיזשהו מקום יוצאים עם הסיפור הזה בסוף עם טעם מר, כי מה לעשות, באמת תקופת השופטים היא תקופה שמבטאת חולשה, מבטאת שבר, מבטאת איזושהי נפילה. כאילו זכינו, היינו עוברים מתקופת יהושע הישר לתקופת המלוכה, בלי כל אותם נפילות וגמגומים וכו' וכו' שספר שופטים מספר לנו עליהם. ואחר כך, בשביל לצאת מכל התסבוכות שנוצרו, התהליך אל המלוכה היה מורכב, היה מסובך, כפי שעוד נדבר ונסביר, גם בספר שופטים, ובעיקר בתחילת ספר שמואל א'. כך שיש פה איזשהו פספוס, יש פה איזשהו מציאות של זיגזוג. ובמקום שהדברים התפתחו כדת וכראוי ברצף הראוי, אז באמצע הייתה נפילה. ותקופת השופטים היא תקופה של נפילה. כן, בבקשה.
אתה מצייר את תקופת המלוכה בתור למשהו אידיאלי מתוכנן. כלומר, איזה מה רוצים לעבור בין
יהושע
ישר
למלכים? ככה עולה מתוך ספר דברים. כן? ספר דברים בפרק י' ז', כן? שמשה רבנו ניצב בספר דברים ומתכנן את התוכניות. אז הוא אומר בפרק י' ז', פסוק י' ד'. ספר דברים, פרק י' ז', פסוק י' ד'. כי תבוא אל הארץ אשר השם אליך נותן לך, זה יקרה אחרי שאני אמות ותחצו את הירדן, וירישתה מלחמה, וישבת בה התנחלות, ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביב אותה. זאת אומרת, במציאות הנורמטיבית, זה מה צריך להיות. אז אני מבין שאין לנו זמן עכשיו לתרגן עם מלוכה, כי אנחנו בסערת הכניסה לארץ והמלחמה וכו' וכו', בשלבי ההקמה של האומה בארצה. אבל לכשהסתיימו התהליכים של כיבוש, התנחלות, אוקיי? אז חלק מהסדרת המציאות הנורמטיבית בארץ תהיה בעניין מוסדות ובעניין שלטון וכו' וכו'. והשלטון שמוצע פה הוא שלטון של מלך. נכון שיש גם תפקידים נוספים, כפי שהכתוב מבאר בפסקה שלפני, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, יש מערכת משפט, יש כהנים ולוויים, כמו שכתוב בפרשייה שאחרי פרשת המלך, יש את מוסד הנבואה. אוקיי, איך בדיוק בונים את כלל המערכות? זה עוד נושא. אבל ברור לגמרי שהמציאות המתוקנת היא שלא ייווצר מצב של בימים הם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זאת מציאות לא טובה, זאת מציאות של חולשה, וגם ראינו עכשיו בעריכות רבה את הוצאותיה של המציאות הזה. הוואקום הזה לא הביא לטוב, הוא הביא לשבר, הוא הביא לחולשה, ובשביל לצאת אחרי כן מהחולשה הזאת זה היה תהליך לא פשוט ולא קל. כן, בבקשה. תראה, אני חושב שהעסק התחיל בעובדה שלא מינו מנהיג שיוביל את האומה מיד אחרי יהושע. ואז קרה מה שתיארתי קודם של נפילת השלטון המרכזי. העם התפרק והתפורר לשבטים שבטים. ובאמת בשלב מסוים, שגדעון, שהיה אחד השופטים יחסית הראשונים, מספר 5, נכון? גדעון. אז גדעון באמת הצליח מאוד בקרב מול המדיינים ושותפיהם, והוא הצליח לאחד את העם ולהביא לניצחון גדול. בסוף ימיו, או אחרי שהוא סיים את פעולתו המוצלחת, מציע העם לגדעון, אם נסתכל רגע בספר שופטים בפרק ו', כן? שופטים פרק ו', בפרק, סליחה, בפרק ח', בפרק ח', פסוק כ"ב. ספר שופטים, פרק ח', פסוק כ"ב. ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בניך. תהיינו מלוכה. כי הושעתנו מיד מדיין. ויאמר עליהם גדעון, לא ימשול אני בכם, ולא ימשול בני בכם, השם ימשול בכם. לא ניכנס כרגע לדיון, ואם התשובה של גדעון היא נכונה, צודקת או לא צודקת, אם הוא טעה בכך שהוא לא הסכים להקים את המלוכה, שורה האחרונה הוא לא לקח את התפקיד. העם רצה מלך, הוא רצה לייצב את ההנהגה. הוא ראה דמות חזקה שהביאה ישועה בדמותו של גדעון. וכשהעם צמא לשינוי השלטון, והוא מצא דמות, והדמות מסרבת, הצמאון נשאר, ובאיזשהו מקום לתוך הוואקום הזה, של הצימאון צמח הבן שלו אבי מלך. שים לב השם שלו אבי מלך. כתוב שם ויישם את שמו אבי מלך, לא כתוב מי. יש דעות שרוצים להציע שמי שקרא לו עצמו אבי מלך זהו עצמו. הוא הלך למשרד הפנים וביקש לשנות בתעודת הזהות את השם שלו ממה שקראו לו, לא יודע בדיוק מה קראו לו בברית, לאבי מלך. למה? אם אבי מלך, בבוא היום כשאבי ילך לעולמו אני אהיה המלך. ופה מתחילה באמת אותה מערכת מעוותת שרמזתי עליה קודם ביחס לאבי מלך, ולא נרחיב כרגע את כל הסיפור. מה שאני בא להראות שהיה צמאון וכמיהה למלכות, ובאיזשהו מקום לא קיבל מענה ראוי, ואנשים לא ראויים כמו אבי מלך נכנסו לתוך הצמאון הזה, וחוללו תוצאות לא טובות, שבמידה מסוימת גרמו שעוד שנים העם לא ירצה מלך, כי אחרי מה שקרה עם גדעון, עם אבימך, אז אמרו, עם מלכים כאלה עדיף להיות יתומים, יותר טוב לא להיות עם מלך, כן? ובאיזשהו מקום, זה לקח זמן לצאת מזה. הפעם הבאה שיהיה איזה מושל משמעותי, שבאמת יצליח להרים את העם, לאחד אותו, להוביל אותו, להביא אותו, כמו גדעון, זה שמואל. ולכן כששמואל בספר שמואל א' פרק ח', תסתכלו רגע בספר שמואל א' פרק ח', כאשר שם אנחנו מוצאים שפסוק א', אחרי ששמואל מצליח להעביר אותם לכל מיני מצבים טובים, פרק ח' פסוק א', והיא כאשר זקן שמואל וישם את בניו שופטים לישראל, והבנים הללו כפי שכתוב בפסוק ג' לא הלכו בדרכיו, ויתו אחרי הבצע ויקחו שוחד ויתו משפט. זאת אומרת, זה לא פטנט חדש עכשיו שלוקחים שוחד, זה ישן, כן? ובאיזשהו מקום הבנים שלו לא היו ראויים, כן? והתוצאה היא שהעם אומר רגע רגע רגע, פסוק ד', והתקפצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל הרמתה ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך, ועוד מעט אתה תעלה מן העולם, והבנים שלך לא ראויים להמשיך את ההנהגה שלך, ואנחנו עוד פעם נופלים לתקופת השופטים. מה הם מבקשים לפני שאתה מסתלק? אתה, שימה לנו מלך לשופטו ככל הגויים. זאת אומרת, הם רוצים, וזה בעצם הפיסוק, שהעם בא לבקש, מה? שיראה מלך. זה בדיוק הלשון של ספר דברים שקראנו קודם. ספר דברים פרק י"ז, כן, מה כתוב? פסוק י"ד, ואמרת אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. ממש כמעט אותה מילה ומילה. ואתה רואה גם מזה שזה בעצם ההמשך הטבעי הראוי. קראו קלקולים כפי שתיארתי ככה בקצרה, ולכן כשהיה אופציה לצאת מהם, אז העם ניסה, ובאמת בפעם השנייה נוצרה מלוכה. עכשיו, שלא תהיה טעות בהמשך למה שכבר נאמר קודם. אני לא חושב שמלוכה היא תעודת ביטוח. זאת אומרת, יכולים להיות גם להיות מלכים רשעים, והיו גם כאלה. ולכן, אין שום פטנט שאומר, תעשה את זה, הכל יהיה מצוין. כי לכולם, כולל המנהיגים, לא אכפת לי אם הוא שופט או מלך או כל כותרת אחרת, יש בחירה חופשית. וגם לעם יש בחירה חופשית. אז הפוטנציאל לעשות דברים לא טובים קיים תמיד. בכל תקופה, בכל סוג של שלטון ובכל דמות. אז אין תעודות ביטוח, אבל זה נכון שכשיש מציאות של שלטון מרכזי של מלך, וגם אם המלך הוא לא טוב, וזה לא טוב, לא טוב, אבל עדיין עצם העובדה שיש שלטון מרכזי היא יוצרת סיטואציה לאומית שהיא טובה יותר מאשר תקופת שופט שהוא אף פעם לא מאחד את כל העם. אז הוא פתר את הבעיות של אזור מסוים. אבל העם כעם נמצא במצב של שבטים שבטים. וגם אם השופטים הם מצוינים, עדיין הסיטואציה הבסיסית הזאת היא לא טובה. והיא תביא בהכרח למתקפה הבאה תוך פרק זמן כזה או אחר. בניגוד לשלטון מרכזי, שהוא יציב, שיש לו צבא, שיש אחריות לאומית כוללת, שיש כתובת לכל הבעיות כמו בתקופת מלך, אז כל המציאות היא אחרת. לכן סטנדרט של מלוכה הוא טוב יותר מתקופה של שופטים. זה לא אומר שכל השופטים הם לא טובים, וזה לא אומר שכל המלכים הם כן טובים. אבל יש שתי פאזות של התנהלות, שהפאזה של מלוכה עדיפה ברמה הבסיסית מהפאזה של שופטים שאין שלטון מרכזי. יש? יפה. ובכן מוריי ורבותיי, כפי שאתם רואים, הסברנו ככה די בנחת ובהבנה דברים על ספר שופטים, על התקופה, על משכה, על בעיותיה, על קשייה, על מאפייניה, ובעזרתם מן השיעור הבא נתחיל להתקדם בפרקים, ואני מעריך שבערך תוך משהו כמו 10 שיעורים, בערך משהו כזה, אולי טיפה יותר, לא הרבה יותר, וכן לסיים את ספר שופטים. אני מעריך שסיכוי שעד היציאה לחופשת פסח נסיים גם את ספר שופטים, כך שבעזרת השם מיד לאחר פסח, בעזרת השם, אם נתמור קודם, אני לא אגיד לך, כן, נחכה אחרי פסח. זה לא חלק מביאור חמץ. אפשר גם ללמוד לפני כן. אבל זה פחות או יותר מה שצפוי. ואז בעזרת השם, נמשיך בספר שמואל. אז נמשיך גם בספר שמואל, ועד סוף הזמן בקיץ, אפשר לסיים את שמואל א' בלי שום בעיה גם. אז בעזרת השם, אתם רואים, אפשר להתקדם ולראות.
עכשיו.